betul. Maaf. שלום, בסוגיות שלנו במסכת בבא קמא אנחנו נמצאים היום בסוגיה מאוד מעניינת במסכת בבא קמא, כפי שאנחנו לומדים, משתדלים ללמוד בעיון סוגיה אחת מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי. כפי שאנחנו אומרים, עם ההלכה, עם הלכה ברורה. הסוגיה שעליה אנחנו רוצים לדבר היא הסוגיה בדף י"ז עמוד ב', סוגיה בדף י"ז עמוד ב'. בעצם כל תחילת הסוגיה של פרק שני עוסק מלכתחילה בנושא של צרורות. צרורות פירושו של דבר בהמה שמזיקה, בנזק של מה שנקרא נזק של רגל. אם היא דורסת על משהו, דורכת ומזיקה, אז בעל הבהמה חייב בתשלומים, וזה נזק רגל פשוט. הדיון של צרורות הוא כאשר הבהמה לא הזיקה באופן ישיר על ידי הדריסה שלה, אלא על ידי זה שהיא תיזה אבן, על ידי זה שהיא תיזה אבן, והאבן הזו עפה ופגע במקום שהיא פגעה. זה מה שנקרא צרורות, ויש לזה הרבה דוגמאות, שעל זה הגמרא דנה פה בסוגיות האלה של כיצד הרגל. והשאלה שנשאלת פה בגמרא, האם זה דווקא כאשר זרקה אבן, או גם כאשר דרסה על כלי, אבל לא שברה אותו מיד בזמן הדריסה, אלא הכלי נתגלגל, וכשהיא נתגלגל והגיעה למקום שנתגלגל מכוח הגלגול, אז זה נשבר, האם גם זה נקרא צרורות או לא נקרא צרורות. זו בעצם השאלה של הגמרא, והגמרא מנסה לחבר את זה לשאלה אחרת, מעניינת ביותר, מה שנקרא, אחר כך הגמרא מדברת על זורק כלי מראש הגג, הוא בא אחר, וזה דברים שהגמרא מביאה פה בשם רבא. הגמרא אומרת, זרק כלי מראש הגג, הוא בא אחר ושברו במקל. יש לנו שאלה שנידונת כאן, מישהו שזורק כלי מראש הגג, ואם אדם זורק כלי מראש הגג, הרי זה ברור שהכלי יישבר, ואם הוא יישבר אז בחורה הוא מזיק, ואם הוא באמת נשבר אז הוא בוודאי משלם. אבל השאלה היא שמישהו אחר בא ויקדים ושברו במקל, עוד לפני שהכלי נחת על הקרקע ונשבר, בא מישהו אחר ושברו במקל. ואז יש לנו שאלה מי חייב, אם יש בכלל מישהו שחייב. הגמרא קוראת לשאלה הזו, והיא גם ממילא גם אצל הדיון על הבהמה, הדיון המקורי, בתר מעיקרא או בתר דבר מנה. איך אנחנו מסתכלים על העניין? מסתכלים על העניין לפי ההתחלה, ובהתחלה הרי זה ברור שזה שזרק את הכלי הוא זה שהוא מזיק, ואותו דבר גם בבהמה, היא דחפה את הכלי, אז זה בתר מעיקרא. או בתר דבר מנה, הולכים לפי זמן השבירה, לפי השבירה בפועל. השבירה בפועל כבר לא הייתה צמודה אליה, אל הבהמה מקודם, והוא הדין גם כאן. השבירה בפועל עכשיו הרי לא נעשתה בזמן שהוא זורק את הכלי, ופה למעשה מישהו אחר כאילו הקדים ושבר והקדים במקל. האם בתר מעיקרא או בתר דבר מנה? רבא בעצמו אומר על העניין הזה, כפי שהתחלנו לקרוא, זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל, פטור. זאת אומרת, הוא מדבר כאן, כפי שאנחנו שומעים ורואים, על זה שהקדים במקל, על זה ששבר במקל, האם הוא חייב או לא. ואז הוא אומר, מה נתביר התבר? אותו אדם שנתן את המכה במקל, הוא בעצם יכול לומר, או באמת אומר, ואומרים את זה, שהוא פטור, כי הוא כבר הכלי היה שבור. הרי בידוע שהכלי הזה שנופל מראש הגג, בידוע שהכלי הזה שנופל בראש הגג, הוא יישבר, ואז ממילא הוא לא עשה כבר כלום. באמת לא ברור מדברי רבא, לא ברור מדברי רבא, האם הזורק בעצמו שזרק את הכלי חייב. כי לגבי זה שהקדים במקל, הרי נאמר פה בפירוש שהוא באמת פטור, כי מה נתביר התבר? ומה באשר לזה שזורק את הכלי בעצמו? האם זורק את הכלי בעצמו חייב או פטור? ועל כך בעצם נחלקו הראשונים. על כך נחלקו הראשונים, וזה בעצם כאילו תלוי בשאלה, אם אומרים בתר מעיקרא או אומרים בתר דבר מנה. אם בתר מעיקרא אז הוא כבר חייב, אם הוא אומר בתר דבר מנה הוא יהיה פטור. אבל זה רק אמירה לפי הכותרת שלה, אבל יש מה לעיין בה. אז נתבונן בדבר. רש"י ותוספות סוברים, רש"י אומר פה בגמרא ושברו במקל פטור המשברו וחייב הזורק. רש"י פירש ומפרש שאם נאמר על זה ששובר במקל אחר כך שהוא פטור, זה כאילו עליו מדברים, אבל משמע שהזורק עצמו שזרק הוא באמת חייב. זו דעת רש"י, וצריך באמת להתבונן בדבר. למה באמת הוא חייב? הרי באמת הוא עוד לא שבר, הרי הוא זרק אומנם את הכלי, אבל הכלי לא נשבר בסוף מהזריקה שלו. הכלי נשבר על ידי זה שהקדים ושבר במקל. באמת הרמב"ן חולק על כך, וזה כדאי לעיין ברמב"ן בעיקר, אפשר לראות את זה דרך הנימוק יוסף שמצוין בדפי המקורות, וזה קשור להבנת שיטת הריף בסוגיה, ואני כאן בשיעור הזה לא יכול להעריך כאן את כל, את כל הצדדים מאיפה הגיע הרמב"ן למה שהגיע, אבל הרמב"ן הגיע למסקנה הפוכה, שהגמרא לא סוברת בתר מעיקרה, אלא סוברת דווקא בתר תבר מנה, והזורק באמת פטור. ואז כשאנחנו נתבונן לרגע בעניין מה הסברת הרמב"ן, הרמב"ן אומר בתר תבר מנה, פירוש שאני זורק את הכלי, אם הוא לא נשבר בפועל אני לא חייב. העובדה היא שלא נשבר ממני, זה נשבר מן זה שהקדים ושבר במקל, אז יוצא ששניהם פטורים. זה שזרק את הכלי הוא פטור לפי דעתו בגלל שהוא לא שבר בסופו של דבר, וזה שהקדים ושבר במקל גם הוא פטור מבני שעליו אומרים מן התביר התבר, אני שברתי כבר כלי שבור. רש"י ותוספות לעומת זאת סוברים שהזורק באמת חייב. אז איך מבינים את זה? אבל לא רק, יש כאן נקודה נוספת וזה חשוב מאוד לעיין פה בתוספות. התוספות בדיבור המתחיל זרק כלי מראש הגג, תוספות אומרים נרד אם זרק אבן או חץ על הכלי ובאחר וקדם בשברו פשיטה דחייב, ולא שייך כאן מן התביר התבר. די יזלין הנמי אחא בתר מעיקרא לא משכחת בצרורות חצי נזק, וסברה פשוטה היא לחלק, תוספות אומרים, בין זורק אבן לזורק כלי עצמו. תוספות אומרים לנו פה חידוש נוסף מעניין ביותר. יכול להיות מצב שונה, התוספות אומרים. לא שהוא זרק כלי, אלא שהוא זורק חץ. הוא זורק חץ, הוא אפילו יורה ברובה. אבל לפני שהוא יורה, לפני שהכדור מגיע, או החץ שפוגע, אז מישהו אחר שובר את הכלי במקומו. אז שוב, בעצם לכאורה אותו דבר. אומר התוספות, יש סברה פשוטה לחלק בין זורק חץ לזורק כלי. אם הוא זורק כלי, אז הוא באמת חייב, אומר, זה שזורק, בניגוד לרמב"ן. אם הוא זורק חץ, אז התוספות אומרים שהוא פטור. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם, כך צריך להסביר. התוספות אומרים שסברה פשוטה היא לחלק. אז זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להבין את הסברה הזו, שזו סברה פשוטה, אומרים התוספות. ואז יהיה ההסבר כאילו שצריך לומר, שאם הוא זורק כלי, אז הוא בעצמו עושה מעשה בכלי. אבל אם הוא זורק חץ, אז הוא לא עשה מעשה בכלי, הוא בכלל לא הגיע לכלי. החץ עדיין, הרי כשהוא זרק את החץ, זה בכלל לא היה נגיעה בכלי. ורק אחר כך החץ היה אמור לפגוע בכלי, או במה שהיה אמור לפגוע. אבל מישהו אחר הקדים, ופגע בכלי והזיק אותו עוד לפני שהחץ הגיע. אז אומרים התוספות, זו סברה פשוטה לחלק. אז הסברה הפשוטה היא, כמו שאנחנו אומרים, כאן הוא עושה כבר מעשה בכלי עצמו, וכאן הוא לא עושה את המעשה בכלי עצמו. ואז התוספות אומרים שמוכרחים להגיד ככה, מפני שזורק חץ זה כבר ממש כמו זורק צרורות של הבהמה. כמו בבהמה, שזה נקרא בוודאי צרורות, שהיא משלמת רק חצי נזק, זאת אומרת שאם אומרים שזה נקרא צרורות, אז זה חייב להשפיע על האדם שהוא לא יהיה חייב בצורה הזו. ככה אומרים התוספות, אבל כמובן שזה עוד לא מספיק, צריך להסביר יותר מזה. מה הדין באמת בזורק חץ? התוספות אומרים שזורק אבן או חץ, אז לא רק שהזורק, הנקודה היא לא על הזורק שהוא פטור, אלא להפך, זה ששובר את הכלי בפועל הוא זה שחייב. ככה התוספות אומרים, הראשון פטור, אז השני חייב. אז ישאל השואל למה השני חייב, הרי מה נתביר התבר, הרי אותה סברה, הרי אנחנו אומרים, וצריך לומר שמדברים גם כאשר זה ברור שהחץ אמור בוודאי לפגוע. אז ממילא מי שפוגע עכשיו בכלי כאילו מקדים ומזיק בכלי ושובר אותו, גם עליו אנחנו נאמר מה נתביר התבר. זאת אומרת שהסברה של מה נתביר התבר לכאורה שייכת גם פה וגם פה. אז פה צריך להסביר, וזה מה שאני חושב שצריך פה ההסבר היפה בשיטת התוספות. כאשר אדם זורק חץ והשני פגע בכלי, אז אמרנו שזה שזורק חץ הוא פטור. למה הוא פטור? כי הוא עדיין לא עשה מעשה בכלי. למה השני חייב, הרי מה נתביר התבר? צריך לומר, אמנם מה נתביר התבר, אבל הוא עשה נזק גדול לזה שהכלי שלו. למה? כי אלמלא שהוא היה שובר את הכלי, הרי היה זה שזורק את החץ חיה. אז הוא בעצם גרם לכך שהוא לא יכול לטבוע מזה שזורק את החץ. אז יש כאן איזה שילוב מעניין בין זה ששובר את הכלי בפועל, שאולי זה כבר היה פיזית מה נתביר התבר. זה נכון שפיזית אפשר להגיד ככה, אבל הוא על ידי השבירה שלו הוא גרם לכך שאני לא יכול לבוא כבר בתביעה אל זה שזורק את החץ, מפני שזה שזורק את החץ הרי הוא פטור כי הוא לא שבר. זאת אומרת שזה ששובר עכשיו את הכלי הוא זה שגורם לכך שאני לא יכול לטבוע ממנו. זאת אומרת, אני עשיתי פה נזק מבחינת השווי של הכלי, מבחינת הערך של הכלי כלפי הבעלים של הכלי. אז יש כאן שילוב ביני ששברתי בפועל ממש זה ששבר, וחוץ מזה הוא גם גרם לכך שהוא לא יכול לשלם, זאת אומרת שהוא לא צריך לשלם. אז אתה מנעת, גרמת נזק ממוני וגם פיזי לבעלים. לכן יוצא שזה שזורק חץ הוא פטור, אבל זה ששבר וזה ששובר דווקא הוא יהיה חייב. והיפוך הדבר בזורק כלי מראש הגג. וזה, עכשיו אנחנו נבין את העניין של זורק כלי מראש הגג. כאשר אדם זורק כלי מראש הגג, אז אמרנו שהוא עשה מעשה בכלי עצמו. אבל זה לא רק שהוא עשה מעשה בכלי עצמו, הוא עשה דבר נוסף. הוא גם גרם לכך שהכלי לא שווה. כמה אדם ישלם בשביל כלי שנמצא במעופו מן הגג ואמור להישבר? כלום, הוא לא שווה כבר כלום. אומרת, מי גרם לכלי הזה להיות חסר שווי? זה שזרק את הכלי. נמצא על כן, וזה דבר שיוצא פה דבר מאוד מעניין, יוצא מכאן ככה, שכשאדם זורק כלי מראש הגג, אז הוא עושה מעשה בגוף הכלי, וגם גורם לכך שהשווי שלו כבר לא שווה כלום. אז השילוב של שני הדברים הופך אותו לזה שמחויב, והשני פטור, כי מה נתביר התבר? והיפוך הדבר לפי תוספות בזורק חץ, כיוון שבזורק חץ, הרי אני לא עשיתי מעשה בגוף הכלי, אז ממילא אפילו אם גרמתי לאובדן שווי, אבל זה רק אובדן שווי בלי מעשה בגוף הכלי, אז אני פטור כל זמן שזה לא נשבר. והיות שהשני שבר, אז הוא זה שעשה את המעשה בגוף הכלי. והיות שהוא לא רק שעשה את המעשה בגוף הכלי, אלא גרם לכך שאי אפשר לטבוע מהראשון שזרק את החץ את הכסף, אז יוצא שיש כאן שוב שילוב, שכאן זה שהשני הוא זה שחייב. זוהי שיטת התוספות בסוגיה הזו שזורק כלי, והדברים ראויים ללימוד נוסף וצריך ללמוד. הרמב"ן חולק, הרמב"ן סובר כנראה שהזורק הכלי, ובסוף אפילו זורק הכלי, הוא גם כן פטור, מפני גם זורק הכלי הוא זה שפטור, כי סוף סוף הכלי לא נשבר על ידי המעשה שלו, מפני שבסופו של דבר בא אחר ושברו במקל. הנה ככן, כפי שאני אומר, אמרנו את הדברים מאוד בקצרה, אבל זה חשוב ללמוד. שיטת רש"י ותוספות לעומת שיטת הרמב"ן, ועוד המעיין ימצא גם בשיטת הרשב"א דברים נוספים כפי שמצוין בדף המקורות וגם בדברי קצות החושן בסימן שינצדי סעיף קטן א', והדברים ידועים לכל הלומדים על הדברים היפים הנלמדים מכאן מהסוגיה הזו. ואידך זיל גמור בעזרת השם.